משיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע, התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, מיכאל אולשוון גלה ביצוע טכני, אבי שמאי על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן. אתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת אם יש לכם שאלות, ואם אתם מחזיקים מכשיר כשר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, תתקשרו אלינו אל 072-333-2925. אם אתם רוצים לשלוח אלינו שאלות כתובות, תכתבו אלינו אל תיבת המסרונים, אל 055-966-3991. רב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות המאומן.
שלום גם לך, כבוד הרב, ואנחנו נפתח את השעה שלנו עם מסרונים ראשונים. ענייני דיומה, לקראת הפסח הרב שואלים איך ניתן להכשיר תנור. כמובן שבמידה שמחליפים את כל התבניות.
נכון. פעולה א', לנקות היטב. פעולה ב', להדליק בחום המרבי שעה. את הרשתות תלוי. אם שמים ישירות על הרשתות, אז צריך להחליף את הרשתות. אם לא, אז זה כמו התנור, אפשר להכשיר עם התנור.
תודה, תודה לך הרב, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. שואלים האם צריך כשרות לפסח לתבניות אלומיניום, נייר אפייה ומפיות.
לא, אומנם יש שם מחמירים בזה, אבל מן הדין אין צורך. הכל בסדר, אין שם חמץ. פעם היה עמילן, חיטה או משהו כזה, עכשיו אין. הכל סינתטי.
תודה, תודה רב. נעבור אל עוד מסרונים, שואלים האם צריך לשלם, יש איזושהי שכירות על דירה ברובע היהודי, על ימי חג הפסח. 3 ימים, דורשים שם 3,000 עד 4,000 שקל. שואלים האם בכך אדם עובר על בל תשחית?
אני מבין שהשאלה היא על מי שמשלם. האם המשלם עובר על בל תשחית? בל תשחית, כתוב בגמרא ש... מי שיכול לאכול צהרים, אוכל חיטים שהם יותר יקרים, אז עובר על בל תשחית. בסוף הגמרא אומרת לא, כי בל תשחית בגופו עדיף. וזה יותר בריא, אז צריך את היותר בריא. אז אותו דבר כאן, לא צריך, חבל על הכסף. עדיף לתת את הכסף לעניים, מאשר להיות שם. אומנם הכותל הוא מקום קדוש וכו' וכו', אבל לא, לא חייבים. יש כלל בהלכה כידוע. חייך קודמים וחייך זרחם. אבל אין מותרותיך קודמים וחייך זרחם. ויכול יכול להיות שלהיות בכותל וכל זה מותרות. יכול להיות שזה לא הכרחי, זה לא נצרח. ויש בארץ אנשים רעבים, לא יודע, 800,000. יש ילדים שגונבים אוכל. אז זה, גם אם זה מצווה גדולה, להיות בפסח, בעיר עתיקה, קרוב לכותל וכו', בלי סל של ספק. אבל לתת צדקה, זה מצווה יותר גדולה.
תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מאזיני, בבקשה.
שלום כבוד הרב, יש רק כוח.
כן, שלום המאזיני.
חשום בגמרא יומן נ"ג, שהמתפלל צריך שיפתח שלוש פסיעות אחוריו, ואחר כך ניתן שלום, ואם הוא עשה כן, אמרו לו שלא יהיה מתפלל. רש"י מפרש, אומר, נוח לו אם לא יהיה מתפלל. מה שקורה היום בהרבה בתי כנסת, יש את המושבים, ואין את האפשרות לעשות שלוש פסיעות שלמות, האם אדם ידע שיעתיק את מקומו למקום אחר בזמן התפילה, או שיכול לשאול במקומו ולעשות פחות משלוש פסיעות שלמות?
לא. אם אין, אם זה צפוף, הוא יכול פסיעות קטנות. הנזיפה על מי שעושה פסיעות קטנות, זה בגלל שהוא יכול לעשות גדולות, אז למה אתה עושה קטנות? אבל איפה שאדם אנוס, אין בעיה. אגב, אפשר גם לעשות מן הצד, זה גם טוב.
תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. יש מאזין שרוצה אולי לעורר את הנושא של הפאות הנוכריות. מצד ההלכה...
שאלה מה? שאלה?
של הפאות הנוכריות, פאות.
כן.
בימינו שיש פאות ארוכות, בלונדיניות, תסרוקות, כל מיני דברים שהם מושכים את העין יותר אפילו מהשיער הרגיל.
נכון. טוב.
פאה
נוכרית זה מחלוקת הפוסקים. יש פוסקים שאומרים אם בכלל מותר או אסור. יש עשרים, יש מתירים. אפשר לסמוך על המתירים. עכשיו, מה פירוש המתירים? פאות נוכריות נורמליות, אבל אם הן מושכות את העין, אז אי אפשר. כמו כל בגד, צריך שהבגד יחסה את הגוף, אז הפאה הנוכרית מצד זה זה בסדר, היא מחסה. אבל גם צריך שבגד לא ימשוך את העין. ואם הפאה מוחשכת את העין, אז זה לא בסדר. לכן, היו תלמידי חכמים גדולים שנשותיהם הלכו עם פאה נוחית. אבל אפשר לראות בתמונות, זה פאה נוחית שדומה לאיזה סמרטוט רצפה או משהו כזה. לכן, שיער בלונדיני, שיער גולש, שיער מערי רטוב, שיער שנופל על העיניים, וכו' וכו', זה לא טוב. הרבנים החרדים מדי פעם מפרסמים הודעות בנידון עם כל הדוגמאות האלה. כל הדוגמאות האלה זה לא בגלל שאני מבין באופנה, אלא שזה במודעות שלהם. אז כל בגד, יש שלושה תנאים לבגד צנוע. א', מכסה את כל הגוף. ב', אינו צמוד לגוף. כי בגד צמוד זה לא נחשב כיסוי. הרי צורת הגוף ניכרת. ג', שלא מושך עין בצבעים שלו, בצורה שלו וכן הלאה.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
בקידוש של ליל הסדר, אנחנו אומרים, מברכים שהחיינו.
אנחנו מברכים שהחיינו.
כן.
כן.
עכשיו, אבל נאמר, יש בחלק מהסידורים ומהאגדות, שכתוב שם שצריך לכוון גם על המרור. על פסח מצה הוא מרור, אז פסח הוא מצה, אפשר להבין. אבל על המרור, להגיד שהחיינו, מה הטעם? זה מזכיר לנו את השיעבוד במלואו זו. איך אפשר להגיד על זה שהחיינו?
כן, אתה אומר, איך אפשר לומר שהחיינו על המרור? שחיינו, אתה צודק, אבל יש סוגים שונים של שחיינו. יש שחיינו שאומרים על בשורה טובה, אבל לא על בשורה רעה, בשורה רעה, אבא, אתה צודק, על בשורה רעה אומרים ברוך דיין האמת, ויש שחיינו על מצווה שבא מזמן לזמן. בין שהמצווה הזאת היא נעימה, בין שהיא לא נעימה. יש מצוות לא נעימות לפעמים בחיים. למשל, לטבול תחת הקרח. זה מצווה לא נעימה, נכון? ובכל זאת יש שנוהגים פעם ראשונה שעושים את המצווה הזאת. אז מברכים שחיינו. אז מצווה באה מזמן לזמן, מברכים שחיינו. בין שהיא נעימה, בין שהיא לא נעימה. עכשיו, צריך לתקן. איך יכול להיות בכלל מצווה לא נעימה? הרי התורה היא תורת חיים. והרמב"ם אומר, בסוף הלכות סוכה ולולב, שצריך לקיים את המצוות בשמחה. שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם ולקח בשמחה, אז אתה תיענש. אז אם כן, צריך לעבוד בשמחה. אבל מה פירוש לעבוד בשמחה? אין הכוונה שהמצווה דווקא נעימה, או שבאותו זמן הוא חוקד, או שותה יין, וכן הלאה. הרמב"ם אומר, זה שמחה, הוא שמח שהוא מקיים מצווה, והוא עושה רצון השם. זה הדבר הכי משמח בעולם. שם יש פירוש שנקרא מגיד משנה. מגיד משנה אומר שגם אם המצווה הזאת היא מאוד קשה, בכל זאת מקיימים אותה בשמחה. איזה שמחה? שמחה שמקיימים את המצווה. וגם אם המצווה קשה, אומר המגיד משנה, מקיימים אותה בשמחה, כי האדם הזה עושה את הדבר שבעבורו נברא. אדם נברא כדי לעבוד את השם. אז הוא שמח שהוא ממלא את הייעוד שלו עלי אדמות. לכן הוא שמח. כולנו מכירים רבי עקיבא, שהיו מסרקים את בשרו במסרוקות של ברזל, הוא היה מחייך, איך זה יכול להיות, הרי לייסורים נוראים ואיומים, אלא אמר, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא, אם אכלו אבחון נפשך, אבחון בדרך אבחון נפשך, אפילו נותן את נפשך, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי? עכשיו שהוא בא לידי, אז אני לא אשמח. לכן, גם אם אדם עושה מצווה קשה, שקשה לו, שגורמת לו צער, הוא צריך לעשות אותה בשמחה. ההערה הזאת שלך היא מאוד חשובה, כי בדור שלנו יש נטייה כזאת לומר, המצווה הזאת, אני לא מתחבר. אם אני לא מתחבר, אני לא עושה. כלומר, קנה המידה הוא, נעים לי, לא נעים לי. אז להתפלל, אני לא מתחבר. אם ינגנו, בהלל, לא יודע מה, אני מתחבר. אז אני מוכן לבוא, אבל בתנאי שאני נהנה. אם לא, אני לא בא. וכן הלאה. לימוד גמרא, כאב ראש מפוצץ, אני לא נהנה, אז אני לא... לא לומד גמרא. אבל פה ושם אמרות כנף של גדולי עולם, אני נהנה. ולכן אני מוכן לעשות. כלומר, יש העתקה של ריבונו של עולם אל האני. מה שחשוב זה לא ריבונו של עולם, מה שחשוב זה אני. ולכן, גם אם אדם אוכל מרור, וזה קשה לו, הוא שמח שעושה מצוות השם. אדרבה. אם אדם עושה מצווה שהיא קשה לו, מצד מה יש לו שכר יותר גדול. כמו שכתוב, לפום צערה, אדרבה. ככל שיש צער, זאת אומרת, ככל שיש קושי בקיום המצווה, אז השכר יותר גדול. אז כמובן, זה לא אומר שבכוונה אנחנו נכביד על המצוות ונעשה אותם קשות, זה לא מה שאמרנו. אבל אדם הוא שמח. זה, למשל, יש מצווה גדולה ללכת לצבא. זה פיקוח נפש, זה הצלת עם ישראל, הצלת ארץ ישראל, והצלת קידוש השם. אבל הפעילות הצבאית היא לא נעימה. תמיד אני שכבתי מערבים לילה, 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 לילה. וואי וואי, איזה קושי, איזה שימום, אסור לרדם. אבל זה מצווה, אז מקיימים אותה משמחה. גם אישה, לפעמים ההיריון נורא קשה, אבל זה מצווה, אז היא שמחה לעשות את זה, ענף הקושי. זהו, הערך מאוד חשוב.
בהחלט. תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין. שלום המאזינה.
רציתי לשאול, בהתחלה בעלי אמר שאנחנו אוכלים עיבול נוכרי של שמיטה, שככה אוכלים את זה אצלו בבית.
כן.
ואז אחרי זה הוא קנה פעם יותר מחירה, ואז אמר שאוכלים גם יותר מחירה.
כן.
אז רציתי לשאול כאילו מה צריך...
השאלה מה עדיף יותר מחירה? או יבול נוכרי? זה השאלה.
לא, כאילו, אם אפשר עכשיו לאכול יותר מחירה.
השאלה, אם התחיל יבול נוכרי, האם אפשר יותר מחירה? זאת השאלה, נכון? הלו? כן,
כן.
זה בסדר גמור. אם אדם אמר, אני נודר לאכול רק יבול נוכרי, אז, אם הוא רוצה לשנות, הוא צריך לעשות התרת נדרים. אבל אם הוא לא נדר, אלא ככה נהג, זה לא מחייב אותו. במיוחד שלפני ראש השנה עושים תנאי כזה, שאם הקיים מנהג טוב שלוש פעמים, אז זה לא יחשב נדר. וכן הלאה. נוסף לכך, אין הוכחה שיבול נוכרי זה יותר טוב מיתר מחירה. על יתר מחירה, זה נכון. יש כמה קושיות הלכתיות. לא כמה, קושיה הלכתית אחת. האם יתר מחירה זה טוב, זה לא טוב. נקודה. אם אתה מוכר בגוי, האם המחירה חלה, לא חלה. שרה אחת, קושי אחת. אבל על יבול נוכרי יש מיליון קושיות. הרבה יותר חמורות, ובמיוחד שיש מצווה לפרנס יהודים. אין מצווה לפרנס גויים. אפשר לפרנס יהודים. הרב קוק, יש לו איגרת בנושא הזה, והוא אומר, איתי העת שלי תרעד, רועדת, כשאני כותב את זה, כששמעתי שיש, שקונים אצל נוכרים, אוי ובוי ובוי, הוא מתמלא את צער נורא על הדבר הזה. צריך לפרנס יהודים, ולא לפרנס גויים. אני לא נגד לפרנס גויים, כמובן, גם הם בני אדם. אבל קודם צריך לפרנס יהודים. לכן יותר מחירה זה הפתרון הכי טוב. מכל הפתרונות האחרים. ומה הקושיה? כן, מחירה. זה לא... אבל השדה בסוף יישאר אצלנו, נכון. אבל אנשים עושים גם מחירת חמץ. וחמץ זה יותר חמור משמיטה. כי שמיטה בימינו וכמעט כל הפוסקים זה מדרבנן, וחמץ זה מן התורה. ועל מחירת חמץ גם יש מבול של קושיות. ובכל זאת מוכרים את החמץ. קל וחומר יותר המחירה של שנת שמיטה. טוב.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום הרב. האם יש מצווה לאהוב את המדינה ואת העומדים בראשה?
יש מצווה, זה שתי שאלות נפרדות. האם יש מצווה לאהוב העומדים בראש המדינה? בוודאי, הם יהודים, יש מצווה לאהוב אותם. נפתל אחת כמוך. גם אם יש לי ביקורת על מישהו, זה בסדר גמור? מה זה בסדר? אם הוא לפעמים חייבים לבקר אותו, כי הוא לא בסדר. אז זה לא רק שזה בסדר לבקר אותו, חייבים לבקר אותו. אבל זה לא אומר ש... אני שונא אותו. אישית, אנחנו חולקים על דרכו, ואנחנו אוהבים אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, או במילים פשוטות, חילוקי לבבות, חילוקי דעות כן, חילוקי לבבות לא. דבר שני, האם לאהוב את המדינה? בוודאי לאהוב את המדינה. זה דיברנו בהתחלה. צריך לאהוב את כל המצוות. והמדינה היא מצווה גדולה. צריך לאהוב את כל המצוות, אבל כמובן, אם יש מצווה גדולה, אוהבים אותה יותר ממצווה פחות גדולה. למשל, אוהבים את שבת יותר מחנוכה, למשל. לכן, כיוון שלהקים מדינה זה מצווה מאוד מאוד גדולה, זה מצווה שנכנסים בה למסירות נפש. מכתחילה, כידוע, לא צריך להיכנס למסירות נפש. אם אדם נקלע למצב שצריך מסירות נפש, בוודאי ממסור את נפשו. אבל הוא לא צריך להכניס את עצמו למצב של מסירות נפש. אם אומרים לו, תעבוד עבודה זרה או נזרוק אותך לאש. תזרוקו אותי לאש. אבל בוודאי הוא לא יבוא למקום וישאל, אתם זורקים לאש? מי שעובד עבודה זרה, כן, אז באתי. מי שלא עובד עבודה זרה. אבל הקמת המדינה וצבא, כי בלי צבא כמובן אין מדינה, נכנסים לכתחילה למצב של מסירות נפש. ולכן ודאי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את המצווה הזאת, מצווה עצומה, המדינה. וקידוש השם שאי אפשר לתאר המערל בפרק בספר נצח ישראל, פרק א', מסביר שם ישראל יכול להיות בשני מצבים. מצב טבעי ומצב לא טבעי. מה זה מצב טבעי? שעם נמצא בארצו, הוא יחד, והוא יחד, והוא עצמי. ולכן זה נוגע למדינה. כלומר, בלי מדינה אנחנו לא כל כך עם. אנחנו במצב גלותי. לכן אוהבים את המדינה. אבל זה לא אומר שבמדינה אין בעיות. זה משהו אחר. את המדינה אנחנו אוהבים, ואת הבעיות אנחנו לא אוהבים. נכון. זה משהו אחר.
תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך ברשותך עם מסרונים. שואלים האם עדיף בברכת האילנות להעדיף עצי פרי משבעת המינים. הוא נותן פה השוואה שעץ רימון למשל הזמן של הלבלוב שלו לוקח זמן, וכבר יש עצי הדר שכבר הם כבר פורחים. מה להעדיף?
לא יודע, לא זכור לי. אני לא שש. בזה הבדל, אפל פי שזה הגיוני מאוד, אבל לא זכור לי שיש עדיפות. אבל זה הגיוני, מסתבר. טוב.
תודה, תודה רב. ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, ברוך תהיה.
פח שנמצא ברחוב ושייך לעירייה, מותר לתלות עליו שלט ולכתוב שכל מי שזורק בתוכו אשפה זה גזל, ורק דיירי הבניין למעשה רשאים לזרוק את הזבל לתוכו את האשפה?
כן, אפשר. אני לא יודע אם זה גזל, אבל זה לא בסדר, נגיד, במילים יותר פשוטות. זה לא בסדר.
אז זה לא בסדר, לא שום גזל?
אני לא יודע, כי זה לא בדיוק הפח שלו.
כן, זה פח צפרדע של העירייה.
נכון, זה פח של העירייה. זה לא בדיוק פח. העירייה נותנת שימוש מסוים, והיא לא מרשה שימוש אחר. אז אם אתה עושה שימוש אחר, לכאורה אתה עובר על גזל. אבל אני לא בטוח. אבל כל פנים ודאי שזה אסור. ודאי שזה אסור. אפשר לתלות פתק, כמובן יפה, מכובד, לומר, אזרח יקר, אנא, הפח הזה, שייך לבית הזה. אבל כמובן, אם יש מקום בפח, מאכפת לנו שאחרים זורקים. אם הם לא ממלאים את הפח או לא מלכלכים מסביב. אבל אם ממלאים את הפח, במיוחד לקראת פסח, שזורקים טונות של דברים, אז זה באמת לא בסדר.
כן. אפשר לשאול עוד שאלה בעניין הזה, בעניין שילוט? כן. בכניסה למקווה מסוים כתוב שאנשים עם מחלות, כל מיני מחלות סוכרת וכדומה, אינם רשאים להיכנס למקווה. ואני למשל, כאילו אני סוכרתי, יש לי סוכרת, וברוך השם אני מאוזן. עכשיו מותר לרשום דבר כזה, כי זה נתון לשיקול דעתו של האדם לדעתי. כאילו אם הוא בריא והוא יודע שהוא לא יסתכן בכניסה למקווה, אז הוא יכול להיכנס. וזה ממש שלט מאוד תקיף, שעשו בכלל להיכנס לכל מי שיש לו מחלות קשה.
שמי שיש לו מחלה, שלא ייכנס למקווה, נכון?
כן, גם אם הוא מאוזן, זה עדיין עושה איסורי מצפון. ואני לא יודע עד כמה זה...
רגע, לאט לאט שאני אבין קודם את השאלה. יש שלט?
יש
שלט? רגע, תן לי לדבר, אתה מסיק אותי כל פעם. תגמור לדבר אחר כך, תן לי לשאול. בבקשה.
כן, כן, כן. אני אומר שיש ילד שיש עליו, כתוב עליו, כאילו כל מי שיש לו מחלה משהו בסגנון הזה, אז הוא לא יכול להיכנס עם זה סוכרת או כל מחלה אחרת, הוא לא יכול להיכנס בכלל למקרה.
וזו אותה שאלה ששאלת קודם, נכון? או זה שאלה אחרת?
יותר, כן. כן, רק נוסח אחר. זה מותר לשם דבר כזה?
בקיצור, אם יש שלד המקווה, האם מותר לשים שלד המקווה שמי שחולה לא ייכנס? זאת השאלה.
כן, בבקשה.
תראה, לכאורה זה תלוי. אם יש אם זו מחלה מדבקת, צודק מאוד, אין להיכנס. אז אם זה לא מחלה מדבקת, אז לא אכפת לנו אם הוא נכנס. זה לא ברור הדבר הזה, אבל אם האחראים על המקווה הם שמו שלט כזה, אז הם יודעים מה שהם עושים. הם אחראים. לא מוצא חן בעיניך, יכול להיות שאתה צודק, אבל הם אחראים על המקווה. אתה הולך לחפש מקווה אחר. בסדר?
תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואל מאזין, מדוע לא מתירים את הנושא של הקטניות בימינו?
מדוע לא מתירים את הקטניות בימינו? זה כלל גדול בהלכה. שגזירות דור הבנן לא מבטלים. לא מבטלים גזירות דור הבנן. גם אם נראה לנו שהטעם כבר לא שייך, לא מבטלים. צריך בית דין גדול וחוכמה ובניין. אם אין בית דין גדול וחוכמה ובניין, אי אפשר לבטל. במיוחד שזה לא מדויק כל כך שהטעם לא שייך. אם למשל יש עכשיו כל מיני אוכל מקטניות שדומה לחמץ, אני יודע, יש יטריות קשירות לפסח, פיצות קשירות לפסח, כל מה שאתה רוצה קשר לפסח. אבל כל שנה יש תקלות. חשוב שזה יצריות בסדר, חסרים יתברר שהם לא בסדר. אז רואים שהחכמים צדקו. זה צריך לצמצו בדרור, אלא שגם היום זה עדיין שייך כל הגזרות האלה. ואשכנזים נהגו, ספרדים לא. אבל כידוע, יש ספרדים שלא אוכלים אורז. למשל, החידה כותב, כדי לאכול אורז, כידוע הספרדים צריכים לברוא עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. וביררו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אבל בסוף, עדיין היה, עדיין מצאו גרגר חידה. אמר החידה מוכל טובות. לא יקרה כלום לבן אדם אם הוא לא יאכל קטניות שבוע, לא יקרה לו כלום, לא להיות כזה מפונק. לפעמים היו מצבים קשים של רעב וכו' וכו'. טוב, זה שונה. אז יש מצבים שחכמים יתירו קטניות, אבל בימינו זה לא שייך. יש פה כך הרבה אוכל. אז מה, בלי כתניות, אדם הוא ימות, איזה פינוק. לכן לא להגזיר. פעם בצבא, לא זוכר איזה היה, היה גיוס ערב פסח, ולא היה מה לאכול, אלא כתניות. טוב, בסדר, מיוחד. אי אפשר שחייל לא יוכל. טוב.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
הלו.
הלו, כן, שלום.
ערב טוב, כבוד הרב. היה לנו ויכוח בבית כנסת בשבת, עלו שישה לספר תורה, והשביעי החליטו שהוא מוסיף, עולה מוסיף. והוא אמר קדיש. והיה ויכוח שהוא לא צריך להגיד, כן צריך להגיד, או השביעי צריך להגיד. מה ההלכה לגבי זה, כבוד הרב?
אתה שואל, מתי אומרים קדיש?
לא, לא, לא. עלו שישה. שישה בשבת, עלו שישה לספר תורה.
כן.
והיה צריך לעלות שביעי ולהגיד קדיש.
כן.
במקומו עלה מוסיף והוא אמר קדיש. אחריו עלה שביעי וגם אמר קדיש. היה ויכוח אם זה שעלה מוסיף צריך להגיד קדיש או לא צריך להגיד קדיש.
לא, אתה צודק, צריך לומר רק קדיש אחד. אבל אם אמרו אם לא אמרו או אמרו לא במקום,
אמרו, היה לו חיוב, הוא אמר.
כן, אני מסביר. אם לא אמרו בזמן הנכון, אז לא יצאו ידי חובה. אז צריך לומר עוד פעם. בסוף. סך הכל, לא צריך לדאוג, זה לא קדיש לבטלה. אומרים קדיש, אחרי איזה לימוד, או דבר כזה. אז גם פה אותו דבר. אפשר לומר קדיש אחרי איזה לימוד. איזה פסוק, איזה קריאה. זה לא לבטלה. לכן זה מה שנהגו, זה היה בסדר. אבל אתה צודק. לעתיד לבוא, לא להיכנס לשאלות כאלה.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים לגבי כלי חרס שבלה רק בצונן. האם מותר בשימוש בפסח?
כלי חרס שבלה, אני מבין, הוא בלה חמץ בצונן. כלי חרס שבלה חמץ בצונן.
כן.
זה לא טוב. כי הוא רוצה לומר שאין בליה בצונן. והשתמשו בכלי חרס הזה, נגיד לשים ביסקוויטים או משהו כזה. הבנתי את השאלה. אז מה יהיה הדין? זה לא חמץ. אבל אם זה בטוח, אם זה בטוח, ששמו רק חמץ, וכמובן מנקים את הכלי הזה היטב היטב, ברור. אם זה בטוח, אז זה בסדר, אין בעיה. אבל זה דומה קצת לשאלה הקודמת. אפשר לחשוב שאין לנו כלים. פעם כלים היו מאוד יקרים, אז דנו בכל השאלות האלה. בימינו כלים הם בזיל הזול, אז מה כל השאלות האלה? אני לא מבין. זה שאלות של עניים, אבל יכול להיות שיש עניים אליהם. כמה זה עולה כלי שקל, שתיים, שלוש. טוב, אבל מן הדין, אם זה בסונן, זה לא חמץ, אלא אם כן, הסונן היה 24 שעות. אז יש כבר שאלה הלכתית בדבר הזה. ואיך אתה יודע שהוא לא היה 24 שעות רטוב? אולי כן היה. ולכן צריך להיות בטוח בהרבה מאוד דברים, ואם לא, אז לא.
טוב, תודה, תודה לך הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
כן, הלו?
כן, שלום.
שלום כבוד הרב, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול בקשר לסיפור יציאת מצרים, בפסח זה מאוד קשה, בליל פסח לספר את כל הניסים נפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה ויעשה לעתיד לבוא. השאלה אם אפשר כבר להתחיל מעכשיו לספר לילדים את הסיפורים, את הניסים נפלאות שקדוש ברוך הוא עשה ושיעשה, על ידי קסטות, על ידי חוברות, על ידי הדיבור, זה כדאי, זה מצווה או לא, הרב אומר על זה.
תראה, זה בטוח שזה דבר טוב, אבל זה לא
במקום.
זה מצווה היא לספר בלילה, אבל אתה צודק, ילדים לא יכולים כל כך הרבה זמן. ולכן, אומרים מה שכתוב בהגדה. חכמים כתוב שם תמצית. וזהו. התמצית הזאת היא טובה בשבילנו. אנחנו לא צריכים יותר ממה שכתוב שם. בסדר?
כן, תודה, תודה לך הרב, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה. כן, בבקשה. טוב, אנחנו ממתינים שהמאזין יוכל גם לשמוע אותנו ולהעלות את השאלה שלו. בזמן הזה, ברשותך הרב, נמשיך עם מסרונים, שואלים מדוע לא תקנו להפסיק שאלת גשמים מראש חודש ניסן, כדי לא להקשות על את ההגעה למקדש לעולי הרגל.
השאלה היא שזה דומה לסוכות, שמעכבים שאלת הגשמים כדי שיספיקו להגיע, ופה לא, לא, זה להפך. אלא יש הבדל בין לבקש גשמים, תבקש שבוע אחר כך, לא יקרה כלום, להפסיק גשמים. זה שאלה יותר כבדה, להפסיק גשמים. גשמים זה דבר טוב, אז איך אתה מפסיק אותם? עוד שבוע וגמר. אבל לבקש גשמים, טוב, נחכה שבוע. זה הבדל.
תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד שאלות, נעבור לעוד מסרונים. שואלים האם על פי ההלכה יש מקום לנושא הזה של עדי מדינה?
לא. עד מדינה זה
לא
מקום
לעדי
מדינה.
אבל
יש מקום שתמורת עדות מקילים לו על עונשו. אין שום סיבה, מי שמגיע לעונש מגיע לעונש, נקודה. ואי אפשר לוותר לו על העונש בגלל שהוא עוזר לנו לתפוס מישהו. זה לא שייך. ולכן לכאורה וכידוע עד נוגע בדבר, הוא פסול. ואין לך נוגע בדבר גדול מזה. כי בזכות שהוא מעיד יעשו לו הנחה. לכן הוא נוגע בדבר ממדרגה ראשונה. ולכן כדי להתיר עד מדינה, אבל הבעיה שבלי זה לא נצליח לעשות כלום. זאת הבעיה. אבל אז אנחנו צריכים מה שנקרא הוראת שעה. כלומר, הדרכה לתקן את המצב לאט לאט בברגה. יש תשובת הרשב"א. היא ריש למד חט. יש שודדים, מפיונרים, שגורמים נזקים רבים מאוד. וצריך לתפוס אותם ולהרוג אותם. אבל זה לא פשוט. לכן, צריך עזרה של פושעים זוטרים. הפושעים הזוטרים מכירים את המהלכים של הפושעים הגדולים, יכולים לעזור לנו. כותב הרשב"א, מותר. הוא מביא גמרות שאם אפשר לתקן את הכל, אז צריך לתקן את הכי חמור. והם נוטלים את כל החבילה בבת אחת. שלמשל, יש מקלה מעורבת. יש מקלה שנשים שרות וגברים עונים כל שני. יש מקלה שגברים שרים ונשים עונות. אומרת הגמרא, אם גברים שרים ונשים עונה, זה פריסותא, פריסות. אבל אם נשים שרות וגברים עונים, זה אש בנאורת, זה יותר חמור. הם חייבים להקשיב לנשים. שאת הגמרא מי נפקא מינה. זה אסור וזה אסור. מה? תשובה. לבטו דהי מקמהי. לבטל זה לפני זה. רשי. אם אתה לא יכול לבטל שניהם, לבטל את הכי חמור. הרשב"א מביא את זה בתור הוכחה. ומביא עוד הוכחות. הוא גם הביא הוכחה מדוד שהשאיר את, יואב בן צרויה, אף על פי שהוא שפך דם מלך הגורתו בדם בימי שלום, כי היו אויבים מאוד מאוד קשים. לאין ארוך אויבים יותר מאשר יואב בן צרויה. אי אפשר לתקן הכל בבת אחת. ולכן הוא השאיר אותו. אומר הרשב"א, אם אתה תרצה לחסל את הפושעים הזוטרים ואת הפושעים הגדולים, לא תצליח. אלא אתה צריך לכרות ברית עם הפושעים הזוטרים, כדי שיעזרו לך לתפוס את הפושעים הגדולים. אחרי שתתפוס את הפושעים הגדולים, אין בעיה. אם הזוטרים יושבים בשקט, אין בעיה. אם רוצים לעשות בעיות, יבוא תורם. כמו יואב, בן צרויה, שדוד אמר לשלמה, ייזהר מהבן אדם הזה. אם יושב בשקט, מה טוב. אם לא, בהזדמנות הראשונה, סנהדרין, נידון אותו על רצח. לכן היה נידון על רצח. אז אותו דבר כאן. אבל בשביל זה צריך, אמרנו, הוראת שעה. והוראת שעה לא כל אחד יכול, אלא רק בדין גדול. אומר הרשב"א, אין בעיה. אני בדין גדול. הוא לא בדין גדול של כל עם ישראל, הוא בדין גדול, ולא יודע איפה זה היה. בספרד, בקטלוניה, משהו כזה. אז מפה יש אסמכת לעד מדינה. עד מדינה הוא פושע מותר, ומותר לתת לו חנינה. אם הוא יעזור לנו לתפוס פושע חמור. רבי היה משלם כסף על הקורבן של עבודה זרה. ותמורת זה, הוא דרש להזיז את היום. בסדר, הסכימו איתו. אומרת הגמרא, שרבי הוא רוצה לעקורי, לעקור, אבל הוא עושה את זה פורטה פורטה. לאט לאט, בדרגה. קודם הוא מזיז, ואחר כך הוא יבטל. זהו, הבנו את העיקרון. אם אפשר להציל את הכל, אז מצילים את הכי חמור.
כן, טוב, אנחנו לקראת סיום עוד שאלה, ושואלים על תפילת עלינו לשבח. כאשר אדם מגיע לקוראים ומשתחווים, האם צריך גם עם הברכיים להתכופף, או רק עם הראש אפשר להרכין את הראש?
אפשר רק
להרכין
את הראש, בסדר. אבל אם
כן. הרב שלמה אבינר, אנחנו כבר הגענו לסיומה של השעה שלנו, אנחנו מודים לך מאוד, תודה רבה.
ברוכים תהיו, שלום
רבה. תודה, תודה. אנחנו נזכיר שבשבוע הבא בעזרת השם אנחנו עוד בימים שלפני פסח, בעזרת השם יהיה שידור כרגיל, בכל המועד לא תתקיים בתוכנית שואל ומשיב. אנחנו נודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לך מיכאל אושבן גל הביצוע הטכני, לך אבי שמאי על ההפקה, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם, נסיים עם שיר שמע ישראל. השיר הזה של יאיר לוי, השמעה הראשונה. שתהיה לכם שייך האזנה טובה ונעימה, מיד אחרינו הרב בניהו שמואלי, והחל מהשעה 11, 20 דקות תורה. הרב אורן נזרית, הרב ראובן גולן, הרב יהודה מן, ומחר בין תשע ל-10 שאלות ותשובות בנושא הקשרות. נשתמע בעזרת השם.
מורשת. מיד חוזרים. כאן מורשת. כולנו עם ולעולם. משרד התפוצות גאה להזמין אתכם לאירועי שבוע התפוצות משלושה עד שבעה באפריל, בית אדוו בניסן תשפ"ב ברחבי הארץ. כולנו עם אחד, כולנו משפחה אחת. בואו לחגוג עם המשפחה את השותפות בשלל אירועים מרגשים ומעשירים. חפשו ברשת שבוע התפוצות, פרטים באתר. שבוע התפוצות משלושה עד שבעה באפריל ברחבי ארצנו.
האזינו לגאון הגדול הרב שמואל אליהו שליטה.
רוצים לברך כל מי שעושה למען השבת הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יביא לו ברכה.
אמן.
במיוחד ארגון ושמרו שכל כך עוזרים לאנשים, כל מי ששותף רק ברכה, אך טוב, אחרי זה דודפוני כל יום החיי. בהצלחה.
ארגון ושמרו יוצא במזם גדול המאפשר למשפחות רבות לקבל בלי תמורה ערכת שבת הכוללת פלטה לשבת, מחם שבת מעודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. היו שותפים בתרומה חד פעמית בסך 770 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות.
ושמרו.
חייגו אליי כעת 0547-580-0058.
כאן מורשת.